התבוננו בעניין של ספר תהילים במשמעות של המשכיות של כוחה של תורה למעשה. זאת אומרת, יש את כוח הברכה בישראל, כוח של ההשפעה הרוחנית, שהקדוש ברוך הוא משפיע דרך אדם, ולאחר מכן אברהם, יצחק ויעקב, השבטים, ובהמשך משה מסיים באותה נקודה שבו יעקב מסיים את הברכות לשבטים, ולאחר מכן דוד המלך ממשיך באותה נקודה את ספר תהילים. הייחודיות הזאת של ספר תהילים אפשר לראות אותו גם בהקדמה, כמו שמביא אותה הרב חרל"פ. הרב חרל"פ אומר פה איזשהו יסוד מוסד איך צריך לעסוק בשירה. תהילים זה שירה, שירה של דוד המלך. אז הנקודה הראשונית שבה פותח הרב חרל"פ את הקדמתו, הוא אומר, דברי שירה צריכים להתבאר דווקא דרך צליחת השיר, לא בדרך יגיעה, להתייגע למצוא פירוש ודרך לביאור. כל יגיעה פוסלת בשיר. זאת אומרת, אם אדם למעשה נפגש עם מישהו שירה, שירה פנימית, אז הפגישה לא יכולה להיות פגישה כזאת של איזה מאמץ אינטלקטואלי של להבין בדיוק מה נאמר פה. אם יש פה איזה מאמץ גדול, אדם בא ומתאמץ, יש פה כבר נקודה מסוימת של פסול. יגיעה פוסלת בשיר. מה כן המגמה של הביאור כאשר באים ונפגשים עם אותה שירה אלוקית? מגמת המבאר שיצלח עליו רוח השיר ולהתקרב למעמד של המשורר באיזה מגע כלשהו, שאז נפש המשורר מהירה בנפש המדבק ומתקרב אליו, ולהיות שרוח הקודש לא ינוח ולא יצלח על מישהו זולת בזמן התקדשותו והתהרותו. זאת אומרת, בעצם כאשר אנחנו לומדים את ספר תהילים, אנחנו מנסים להתחבר למקום בו היה דוד המלך ששרתה עליו רוח הקודש, והחיבור הזה אפילו במידת מה, זה מה שמאפשר לנו להיפגש עם אותו מעמד רוחני שדוד המלך ביטא, שר בספר תהילים. אומר לכן הרב חרל"פ, לזאת לא נכתב הביאור בדחיפות זולת בזמנים ידועים מזמן לזמן. ולא תמיד אני הרגשתי שאני נמצא במדרגה הרוחנית הזאת, אומר הרב חרל"פ, לכן לא יכולתי לכתוב את הביאור לספר תהילים באופן רציף. הייתי צריך לחכות שבאמת אני ארגיש את אותה טהרה, את אותה הזדקחות, ארגיש את הדביקות בדוד המלך, ודווקא כשהייתי במקום הזה, במעמד הזה, אז שם באמת יכולתי לבוא ולכתוב את אותו ביאור. אז באמת ישר אנחנו ממשיכים מעלה, אני קצת מדלג, אבל אני רוצה שנראה את הדברים. ישר ממשיך ואומר, ההבדל בין שירי חול לשירי קודש, שירי חול באים מלמטה למעלה, מסתכלים על מה שלמטה וגומרים את השירה עליהם. מה קורה? יש עוד משורר, הוא רואה איזה תופעה, הוא רואה איזה אירוע, ואז הוא לוקח את האירוע הזה שבא מלמטה ומתייחס אליו באופן שירי. לוקח את הנתונים הללו ומתייחס אליו באופן שירי. זאת אומרת, זה מגיע מאותו נתון שהוא יכול להיות נתון נמוך אפילו. והשירה מרוממת אותו, יוצרת איזושהי הרמוניה, יוצרת איזשהו דיאלוג מסוים בתוך המפגש שנפגש אותו משורר. לא כן שירי קודש. שהם באים דווקא מלמעלה, מלמעלה למטה. מתוך מה שלמעלה אנו שרים את השיר על מה שלמטה. ואת כאשר אנחנו נפגשים עם שירה עליונה, עם שירת קודש, אז השירה היא כבר באה מהשורש של הדברים, מהרוח של הדברים, מהמגמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מהמקום הזה מגיעה נקודת השירה. כשם שהתורה היא השירה יותר עליונה ויותר נשגבה בהוויה כולה, כתוב, כתבו לכם את השירה הזאת, התורה נקראת גם שירה, והיא שירת אמת, כן ישראל, השירה של ההוויה כולה. ואמרי המשורר הם בעיקר לגלות שירתן של ישראל, בין בזמן שמחתן ובין בזמן תוגתן. מי שאינו חדור באהבת קודש אמת לישראל המקודשו, לא יכול לחדור בעמקי השירה של המשורר. מתוך מסירות קודש לישראל ולאהבתם, ההופעה מתגלית והשיר צולח. פה יש נקודה נוספת של תנאי נוסף להתחבר לאותה נקודה של שיר. בעצם השירה העליונה הזאת שדיברנו עליה, שירת הקודש, היא בעצם ביטוי של ההופעה של עם ישראל. אז איך אפשר באמת להתחבר לעם ישראל? לעם ישראל אפשר להתחבר דרך, בין אם זה בזמן שמחה או בין אם בזמן תוגה, בזמן עצוב יותר, דרך אהבת אמת לעם ישראל. אז כבר שמיים ללמוד תהילים, יש מקום לקבל על עצמנו עוד יותר את הנקודה הזאת של אהבת ישראל. אחרי שדיברנו על ערך השיר באופן יותר רחב, אומר לנו הרב חרל"פ לגבי שירת תהילים עצמה, שונים הם אשירי דוד המלך משאר שירי הקודש. דוד אבי ואדון כל בעלי רוח הקודש, בערך משה רבינו בנבואה, שאדון אבי ואדון כל הנביאים, זה בנבואה וזה ברוח הקודש. חושב שבנבואת משה אין שום מילה שאיננה משמיים, על כן כל האומר, כל התורה כולה מן השמיים חוץ מאות אחת, הרי זה מין. כן, כל שירי דוד כולם בהופעת רוח קודשו, העולה על כל בעלי רוח הקודש. ולא ככל המשוררים שנצלח עליהם נקודה אחת והם מרחיבים אותה במילוליהם, שירי דוד אינם כן. כל מילה ומילה נאמרו בהופעת רוח הקודש המלאה, המיוחסת רק לדוד. דוד המלך, דווקא מצד נקודת המלכות שלו, הוא בעצם נשא את השורש, את המגמה של ישראל בשלמות. גם לעתיד לבוא המשיח, הוא יהיה משיח בן דוד. לכן כל מילה ומילה שאנחנו למעשה באים ואומרים בספר תהילים, היא קשורה אל שירת ההוויה כמו שישראל מופיעים אותה. מופיעים אותה באיזו שלמות גדולה. וזה כוח רוח הקודש של דוד המלך, שהוא מסוגל לבוא ולשאוב מאותם מעיינות עליונים, ודרך המבט המגמתי הזה, השלם הזה, יכול דוד לבוא ולומר את השירה, את אותה שירת תהילים שאמרנו שזה המשך של כוח הברכה שבעם ישראל. אחר בורות הקודש, א', כאשר הוא מדבר להיגיון הקודש, נדבר קצת על המושג, מה זה המושג הזה של רוח הקודש, שראינו שהוא מיוחד אצל דוד יותר מאשר אצל כל אחד אחר. בשפע רוח הקודש מרגישים איך רוח החיים האלוקיים, מאור חיי העולמים הולך בכל הליכות החיים, בכל הרצונות, בכל העולמים, בכל המחשבות, בכל העמים, בכל הבריות, בכל הליכותיה של תורה ומצוות, ומצוותיה, המעשיות, השכליות והרגשיות, ובכל התולדות היוצאות מהם, ובכל הדמיונות וההתפעלויות הנפשיות מתיילדות על ידם. זאת רואים איך המגמה האלוקית מופיעה בהכל. בכל הצדדים של העולם, בכל הרצונות שיש בעולם, בכל ההופעות, בין אם זה הופעות שכליות, בין אם זה הופעות רגשיות, בכל דבר מה מופיע? אותה רוח חיים אלוקיים. ודאי שהשורש של הכל זה ישראל. אני מעריך פה מאוד, הרב פה מדבר באורות הקודש, מתחיל מרוח הקודש, ולאחר מכן הוא עובר לנבואה, אבל אנחנו, אני רוצה שכנס קצת יותר לנאמר בשירת תהילים עצמה. פרק א', פותח דוד המלך, ומדבר על היחס בין הצדיק לבין הרשע. אשר איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בריתו, יעלהו ליבול וכל אשר יעשה יצליח, לכן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפן רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אז קודם כל מאוד בולט פה בפרק הניגודיות בין הצדיקים לבין הרשעים. כבר הזכרנו פעם קודמת שיש פה ביטוי מעניין. אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים. אז ראינו שזה קשור גם להופעה של תורה, לא להשתמש בלשון שלילית, אלא לומר את הדברים באופן החיובי שלו, שלא הלך בעצת רשעים. המדרש עצמו אומר, תנינן כל העובר עבירה אחת אין מטיבין לו, הכל היושב ואין עובר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. אם אדם יושב והוא רק נמנע מלעשות עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אמר רבי אבין, שראית ממי דרך הולכים בתורת השם, כהולכים בתורת השם. אף לא פעלו עבלה בדרכיו, הלכו כבדרכיו הלכו. אמר רבי יהודה בר אבין, אשרי איש אשר הלך בעצת צדיקים, לא כתיב, אלא מכיוון שלא הלך בעצת רשעים, כי לא הלך בעצת צדיקים. ולכאורה, כבר הערנו דבר מוזר, כי לכאורה אדם צריך להיות נידון על פי מה שהוא עשה, לא על פי מה שהוא לא עשה. אם הוא עשה דבר חיובי, מצוין. אם הוא עשה דבר שלילי, מגיע לו על כך עונש. מה העניין הזה שהוא מקבל שכר אם הוא לא הלך? הקושי הזה אפילו גדול יותר, כי אם יסתכל בהמשך המדרש, המדרש עצמו בהמשך אומר, דרש רבי שמעון בן פזי, וכי מאחר שלא הלך מאיכן עמד, ומאחר שלא עמד מאיכן ישב. רגע. דרש רבי שמעון בן עזאי, אשרי איש אשר לא הלך, ושמה יאמר אדם, הואיל ולא הלכתי לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות, ולא עמדתי בקניגיון שלהם, ולא ישבתי בתחבולות, אלך ואגרה בשינה. בסדר, לא הלכתי, מצוין, אז מה עכשיו אני עושה? אני אלך לישון. למה אני אלך לישון? כי אני צחרי כבר קיבלתי. הרי אני לא הלכתי בעצת רשעים. לא הלכתי בעצת רשעים, הנה כבר לפני זה למדנו מה אמר רבי אבין, שמישהו לא הלך מקבל שכר. אז מצוין, אני עכשיו יכול ללכת לישון. תלמוד לומר כי אם בתורת השם חפצו. לא מספיק רק לא ללכת. בתורת השם חפצו, אז אני לא מבין. זה בסדר שהוא לא הלך או לא בסדר שהוא לא הלך? אלא אם מתבוננים, אפשר לראות את הדברים באופן מאוד, מאוד חד, שבעצם הדברים הם יחסיים. יש שלב מסוים שהעובדה שאדם לא הולך, הוא הולך לישון, זה דבר נפלא מאוד. אם עכשיו מתגרע עליו יצר הרע, לפעמים צריך לדעת להרדים, לדעת לשבת, לא לעשות שום דבר אקטיבי, טבעי, כי כל עשייה עלולה לגרום לאדם להגיע למקומות לא טובים. אבל גם כשאדם לא הולך בעצת רשעים, למה הוא הולך בעצת רשעים? כי סתם לא בא לו. לא, כי בתורת השם חפצו. זאת אומרת, דוד המלך מלמד אותנו איך צריך להתנהג. ההנהגה שלנו צריכה להיות כזאת, שאנחנו מקפידים תמיד לעשות מה שצריך לעשות כדי להתקרב לריבונו של עולם. לפעמים הדרך להתקרב לריבונו של עולם באיזה אופן זה, פשוט לא ללכת, להישאר במקום. אבל זה לא שההישארות במקום, זה הופך להיות מעין מגמה בפני עצמה, ערך בפני עצמו, ודאי שלא. המגמה היא בסופו של דבר כי בתורת השם חפצו. המגמה היא בסופו של דבר להתקדם ולהתקדש. אבל אם אדם לפעמים צריך בשלב בעיניים לא ללכת, זה נפלא מאוד. זה אפשר לראות לאורך המדרש, שזה ממש כל העניין של אשרי האיש. שלא הלך בצוטרים ורשעים לא עמד, זה יכולת הבירור. היכולת בכל תקופה, בכל מצב, לדעת למצוא את הנתיב שהוא הנתיב הנכון. וזה מה שממשיך המדרש ואומר לנו, אמר רבי יהושע בן קורחה, 20 פעמים כתיב אשרי, בספר תהילים כנגד 20. אבי שבספר ישעיה. אמר רב חמה, אני אח לימדני רבי יהושע, שכף אשרי כתובים בספר תהילים, ואנחנו אומרים כף ב' כנגד כף ב' אותיות שבתורה, ועליהם הוא אומר, יהי רצון, יהיו לרצון עמו יפי, שיעשו ויחיקו לדורות, ועל יהיו קוראים בהם, כי קוראים בספרי מירס, יהיו קוראים בהם, והוגים בהם, ונותנים שכר עליהם, כנגעים ואוהלות, שנאמר יהיו לרצון עמו יפי. אז קודם כל, אותם אשרי שמופיעים בספר תהילים, זה לא סתם ספרי שירה, כמו שקוראים בספרי מירס, שזה כל מיני ספרים של תרבויות אחרות, של שירה, כמו שהזכרנו שהשירה בכל האומות זה שירה שמתחילה מלמטה למעלה. אמר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן כתיב, אגורה בו הולך עולמים, וכי תעלה על דעתך שדוד ביקש דירה בשני עולמים, זאת אומרת, דוד רוצה איזה, לארגן לעצמו איזה בית מלכות גם בשמיים, מה המשמעות? אלא אמר, יהיו קוראים ומזכירים אותי בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כאילו אני קיים. מה בעצם אומר לנו המדרש? המדרש אומר לנו, ספר תהילים נותן יכולת לאדם להבחין בין טוב לרע. להבחין לא רק במשמעות החוקית של הדברים, כמו שמופיע בתורה, אלא מפגיש אותנו עם ההתחבטויות שיש לאדם. וגם עם המושג של טוב ורע, הוא יכול לאמר כאיש עם מערכת חוקים מאוד 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 הגיונית, שכלית, וודאי שצריך להתבונן בה, להעמיק בה. גם בספר תהילים, שהוא עוסק יותר במפגש של התורה עם החיים, עם, עם, עם הצדדים השונים של העצב והשמחה של החיים, אדם צריך ללמוד להעמיק ולראות איך הוא לומד אורחות חיים, איך הוא לומד לקיים מכוח התהילים האלה את חייו בשלימות, בטהרה, בקדושה. זה המגמה. וכמו שהתורה, דיברנו על היחסיות בין ספר תהילים לבין התורה, גם במשמעות של הברכה, גם במשמעות של רוח הקודש מול נבואה, וגם במשמעות של הדעת איך לחיות נכון. אמר רבי שמעון בן פזי, כל פרשה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי אשרי האיש וסיים באשרי כל חוסי בו. זאת אומרת, מתחיל מהאיש, אבל איפה מסתיים היה אשרי? חוסי בו. אשרי האיש ברמה הפרטית, אשרי האיש אשר לא הלך, אבל איפה מסתיים האשרי? אשרי כל חוסי בו. הדבקות בריבונו של עולם, להיות תחת צילו. שנו רבותינו. ההולך להצטדיונים לבתי השחוק ולקרקום וראה את הנחשים ואת החברים כגון בוקיון, מוקיון, מוליון ולוליון, סגלים, סגלדים, קלרים ובלרים, מלרין ומלרין, הרי זה מושב לציו. ועליהם הכתוב אומר, אשרי האיש אשר לא הלך, כי אם בתורת השם חלקו. הלמד שדברים הללו מביאים לידי ביטול תורה. דבר מעניין, מה הוא עשה רע? אז הוא ראה ליצן. ליצן כזה וליצן אחר, יש פה פירוט מאוד מאוד ארוך במדרש, כל סוגי הליצנויות. מה רע? אז הוא ראה איזה הצגה טובה, קצת הומור, מה רע בזה? למה הנקודה? זה חוזר לאותה נקודה בדיוק. כי בתורת השם חפצו. המגמה של האדם, של הצדיק, זה הדביקות בריבונו של עולם. ברגע שיש בן אדם, שאפילו הוא בסדר, הוא לא אדם רע, אבל הוא מאבד את המרכזיות של בתורת השם חפצו, הוא רק לא, הוא לא הולך, אבל הוא לא הולך למה? הוא אומר, טוב, אני עכשיו לישון. זה לא טוב. זה לא טוב. האדם צריך תמיד, שגם כשהוא לא עושה משהו, זה לא לעשות משהו, מה שנקרא, סתם לא לעשות משהו. לא עושים משהו כי אנחנו רוצים להיות דבקים בריבונו של עולם, כי בתורת השם חפצו. זה המגמה שלו. וזה בדיוק מה שראינו מקודם, פה זה מופיע בהקשר הזה במדרש. שאדם לא ילך לישון. אדם צריך להבין שגם העשייה שלו וגם אי העשייה שלו, הכל צריך להביא אותו לאותו מקום. למקום הזה של אשרי כל חוסי בו. זה המגמה, זה המגמה שלנו. עכשיו המדרש בא ומעביר אותנו בעצם למספר תקופות. שעל כל תקופה הוא דורש את אותם פסוקים שלנו. אשרי אשר לא הלך. בעצת רשעים ודרך התאים לא עמד. מתחיל באדם הראשון. דבר אחר מדבר באדם הראשון. אמר אדם, אשריני אם לא הלכתי בעצתו של נחש. ובדרך התאים לא עמד, אשריני אם לא עמדתי בדרכו של נחש. ובמושב ליצים לא ישב, אשריני אם לא ישבתי במושבו של נחש ושל היצנים. את הנחש הוא סוג של היצנות. והאדם מצטער, הוא אומר, כמה היה יכול להיות נפלא, כמה אשראי אם אני באמת לא הייתי נפגש עם הנחש בכל ההופעות השונות שלו. לא רק לא שמעתי להצעתו של נחש, אלא כשנפגשים עם נחש מה צריך לעשות, יש פה שלושה שלבים. דבר ראשון, אשראים לא הלכתי בהצעתו של נחש. טוב, זה די מובן. ההצעה של הנחש היא הצעה מאוד מאוד שלילית, שהוביל את האדם למצב של החטא. אבל לא רק זה. מה אשריני השני? אם לא עמדתי במושבו של נחש. בדרכו ולאחר מכן במושבו. למה? כי אומר האדם, לא מספיק רק לא לקבל את ההצעה. לא לקבל את ההצעה זה כבר בעיה. כשעצר הרע נכנס איתו לדוסיח, הוא יש לו יכולת שכנוע מאוד מאוד חזקה. אתה כבר נמצא בצרה. החוכמה היא מראש להגיע למקום כזה, שבכלל לא להיפגש איתו. לא לעמוד בדרכו. לא לשבת במקום שהוא יושב. רבי יהושע סכנין בשם רב לוי, הנחש הוציא לשון הרע על בורו. אמר לחווה, למה אין אתם אוכלים מהעץ הזה? אמרה לו, יוקים ציוונו, שלא לאכול ממנו, שלא ליגע בו. מה עשה הנחש? נטל את חווה, ודחפה עליו ולא מתה. והקדוש ברוך הוא לא אמר אלא לא תאכל ממנו, והוסיף החווה על הציווי. אמר לנחש, מת זה אכל וברא את העולם, ואם אתם תאכלו ממנו תבראו עולמות כמותו, שנאמר ויתם כאלוהים, אלא כל אומן שונא בר אומנותו, מכאן שהיה ליצה. מה עושה בעצם פה הנחש? עכשיו, כולם מכירים את המדרש הזה. איך גירה, פיתה, ההנחש את חווה. אבל פה, לפי דרכנו עכשיו בהסבר המדרש, יש פה עומק נוסף. מה עומק? יש פה בעצם חיסרון באמונה. ההנחש מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע בעצם מזהה איזה חיסרון מסוים באמונה. מה זה חיסרון באמונה? זה חיסרון לא רק בדרך, כמו שאמרנו, לא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים לא עמד. אלא מה? כי אם בתורת השם חפצו. יש פה איזה מקום שלא נמצאים ממש נוכח השם. כיוון שלא נמצאים ממש נוכח השם, רואים פה איזה חיסרון באמונה, שם יכול הנחש לבוא ולהיכנס. זה מה שעושה בעצם הנחש. הנחש הוא לא סתם מפתה. הוא בעצם בא ואומר, תשמי, הנה, אין לך משהו מול ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הכוח שלו. כך הוא ברא עולמות, הוא אכל מפה, הוא לא רוצה פשוט שאתם תהיו שווים אליו. חלילה וחס. איזה פיתוי כזה של חיסרון באמונה. הוא מזהה איזה חיסרון באמונה, ומכוח חיסרון באמונה, הוא יכול עכשיו לבוא, וגם לגרום לאותה עצה רעה, לאותה סטייה מהדרך. זה דבר של ליצנות. ליצנות זה היכולת להוציא אותנו מהמציאות של החיים האמיתיים. יש את החיים האמיתיים שזה נוכח השם, הליצנות זה להפוך, לקחת את הדברים למקום הסתמי. דיברנו מקודם על אותם מקומות, סטדיונים, בתי שחוק. זה בדיוק הנקודה. זה להוציא את האדם מאותה מקום של טהרה. אפשר לראות את זה ממוחש. כמעט אף פעם אין מציאות שבנוער חלילה יוצא לתרבות רעה, בגלל שמגיע איזה אדם שאיננו מגדיר את עצמו כמאמין, ושואל עוד איזו שאלה טובה באמונה. הוא אומר, אפס, שאלה כזאת באמונה, אני נופל מהכיסא. לא. זה לא מה שקורה. מה בדרך כלל קורה? לוקחים את הנער, מראים לו קצת איזה חוויות של אצטדיונים, מראים לו איזה ליצנות, מסוג זה או מסוג אחר, ואז אומרים, רגע, ריבונו של עולם כבר לא נמצא בכל מקום. אתה לא צריך להיות מכוון כל הזמן נוכח השם. אתה לא צריך להיות כל הזמן במקום שתורתו יהגה יומם ולילה. ברגע שלוקחים את האדם ומפגישים אותו עם המציאות הזאת, אז פה כבר יש איזה חיסרון באמונה. אחרי זה אפשר גם לבוא ולתת לו עצות. דוחפים אותו קודם כל. דוחפים אותו. משהו לא כל כך חיצוני. מה זה נקודת הדחיפה? נקודת הדחיפה זה לא קשור דווקא לשכל. לא קשור דווקא, זה לא מתחיל מנקודת הרעיון. סביר להניח שאם הנחש היה בא אומר, בואי ותאכלי, זה נפלא. לא. הוא דוחף, מחליש אותה באמונה. בפועל מחליש אותה, דוחף אותה למקום שלילי. אחרי זה, אחרי שהיא כבר לא עומדת נוכח השם, היציבות שלה מתעררת. פה עכשיו אפשר לבוא וליצור את אותה יצרה. כי אם את תורת השם חפצו, וגם ביחס לאדם. אמר ריש לקיש, אלו שש מצוות שציווה הקדוש ברוך הוא לאדם, שנאמר, ויצב השם אלוקים על האדם, ובתורתו יהגה באלו שש מצוות שנתן לו. והיה כתשתול ששתלו הקדוש ברוך הוא בגן עדן, שפריו עיתון ביתו זה קין, ועליהו לא יבול זה אבל, וכל אשר יעשה יצליח זה שט, וכן הרשעים זה הנחש, ויקום ראשים במשפט זה נחש, שהכל מתרפאים לעתיד לבוא חוץ מן הנחש. וגבעוני, שנאמר, נחש אפר לחמו, גבעוני מניים, ועובד העיר, כי יודע השם דרך צדיקים, אלו אדם וחווה, דרך השם תובד זה נחש, שאין לו רפואה. זאת אומרת, האדם בעצמותו, הוא כתורת השם חפצו. לעובדה הוא שומרה. רוצה לקיים את הציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. זה מה שהאדם רוצה. לכן האדם יש תקווה. והיה כתשתול הקדוש ברוך הוא שתל אותו בגן עדן. ולא סתם הוא שתל אותו בגן עדן, אלא השתילה הזאת בגן עדן היא מתוך רצון באמת להמשכיות, ליצירת פירות, קין, הבל, שט, שבאמת יש פה גם מדרג, ומתחיל מזה אשר פריו ייתן ביתו, זה קין. מה זה אשר פריו ייתן ביתו זה קין? זה ההתחלה. הפרי מגיע בזמן. מזה זה מתחיל. ועליה הוא לא ייבול. זה הבל. זה איזושהי המשכיות. כבר יותר מזה. זה לא רק פרי היתם איתו, אלא עליה הוא לא ייבול. יש פה איזה צד יותר שלם. יכול אשר יעשה להצליח זה שזה כבר איזו הצלחה מוחלטת. ואת הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם הראשון. הוא מחבר את האדם אל מציאות של הנצח. אבל לא כן הרשעים. הרשעים זה הליצנות, כיוון שזה עיבוד האדם מהעולם, זה עיבוד המציאות, אז באמת לא שייך להגיד שדבר שהוא הפך המציאות, יהיה לו קיום. ודבר שהוא הפך המציאות, לא שייך שיהיה בו קיום.
שזה חלק אחרי זה שכבר את הנפילה.
לכן לגבי שאת נאמר של הרי מה מימרא שהוא אומר לגבי שאת, מה הפסוק שאומר לגבי שאת? חושר עשה יצליח. שאפילו עם כל הקשיים ועם כל המורכביות, כל אשר יעשה, מה זה כל אשר יעשה יצליח? שגם אותם דברים שעל פניו הם יותר מורכבים, יש כבר נפילות, יש כבר קשיים, כל אשר יעשה יצליח. וזה עניין האדם, כי האדם בעצמותו הוא טוב. אדם בעצמותו הוא רוצה לעובדה ולשומרה, הוא רוצה לקיים ששת המצוות שהוא צווה בהם. זה מגמת האדם. אלא מה? ובאמת הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה, וגם כאשר הברכה היא לא באה לידי ביטוי, רק פרי ייתן ביתו, ועליה הוא לא ייבול, עדיין הדברים הם לא מגיעים לידי הופעה, וכל אשר יעשה יצליח. זה כוח האדם. אבל הרשעים, הסתה, הנחש, הוא באמת אין לו קיום. דבר אחר, כעת שתול, נטוע אין כתיב כאן, אלא שתול. למדך שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו ממקום. זאת אומרת, מה זה היה כעת שתול? דיברנו עוד פעם, על העמידה נוכח השם. מה זה כוח הצדיק? כוח הצדיק יש הרבה רוחות. רוחות היום, אנחנו מבינים את זה גם כפשוטו. יש רוחות. לאן הרוח נושבת? יש כל מיני מגמות בעולם. לפעמים רוחות טובות, יש רוחות רעות. והרוחות האלה זה תרבות. זה תרבות מושכת, זה תרבות שסוחפת. יש רוח. והאשרי האיש, הכוח של הצדיק, מה הוא? לא מזיזים אותו. לכן לא נאמר שתול, לא נאמר נטוע, אלא שתול. נטוע, נטיעה, מה ששתול, נוטים אותה, אפשר להוציא. שתול זה בעצם בא ואומר, פגעים מים שהשורשים מעמיקים, שהדברים לא זזים. חטוב אחד אומר, וימו ספר התורה הזה מפיך. אם עשית כן, אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. תצליח בעולם הזה ותשכיל בעולם הבא. אז קודם כל אומר לנו כבר, המדרש עצה. איך אדם יכול לעמוד מול הרוחות האלה? איך אדם יכול להיות באותו מקום שהוא יהיה לא רק נטוע אלא יהיה שתול? איך תצליח? וימו ספר התורה הזה מפיך. דבר ראשון זה קבוע בתורה. אם אדם קבוע בתורה, לא זז מהתורה, התורה היא מלווה אותו בכל מקום שבו הוא נמצא. זה הסגולה הראשונית בשביל לא ליפול לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועוד כתיב, והתאחדך תנחה אותך בעולם הזה, ושכבך תשמור עליך בקבר מרמה ותוליה. והקיצות היא תשיחך על העתיד לבוא. זה הליווי השלם. אומרת, יש לנו פה כבר רובד ראשון, שאדם מול הליצנות של הנחש, יש לנו את השאיפה לתורה, את הקביעות בתורה. אולי חלק מהעניין שדווקא חווה היא זו שמחתיאה את האדם, זה מצד זה שבאמת אין לה את אותה חובה של תורה. וברגע, מצד שני, יש אמונה חזקה, יש פה זו ירידה באמונה, ואז האישה למעשה לוקחת את האדם ממדרגת התורה למדרגה אחרת, מהרצון לששת אותם ששת מצוות למקום אחר. דבר אחר, אשרי האיש זה נוח, דכתיב נוח איש צדיק. שלא רק בעצת רשעים, שלושה דורות. נוח הצליח לעמוד בשלושה דורות. זה מעניין, האדם, במידה מסוימת נכשל, אבל אף על פי כן, אנחנו אומרים, כי בתורת השם חפצו, נכון? אבל יש פה זה צד של רעייה מדרך השלילה. כמה אשראי אם באמת לא הייתי נופל בעצת הנחש. אצל נוח יש פה כבר נקודה מסוימת שנוח באמת מצליח. מה קורה עם נוח? שלא הלך בצד רשעים שלושה דורות, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. כי אם בתורת השם חפצו, אלה שבע מצוות. אצל האדם הראשון כמה מצוות היו? שש. אצל נוח כבר כמה מצוות יש? שבע מצוות. ובתורתו יהגה, שהגה דבר מתוך דבר. ואמר, מה טעם ריבה כתוב בתאורים יותר מבטמאים? להקריב מהם קורבן. מיד ויקח מכל הבהמה התורה. אומרת, זה לא סתם שיש מצוות התורה. הוא קיבל שבע מצוות. נוח לוקח את מצוות התורה ומעמיק בהם. ולא רק מעמיק בהם, אלא העמקה הזאת יוצרת גם קיום. אומר, מה צוויתי? לקחת מהתאורים והתמיים על הטבע. אני רואה שיש יותר תאורים מאשר תמיים. בשביל מה? יש פה משהו כבר לא צודק. מה? כולם נבראו על ידי ריבונו של עולם. לא. יש כוח בטהרה יותר מאשר בטומאה. ומה הנקודה? שם שמיים. קורבן. זאת אומרת, נוח מסוגל לקחת את התורה, ומכוח העמקה בתורה, להיכן הוא מגיע? הוא מגיע למקום שהוא מבין איך הקדוש ברוך הוא, איך הכל מאיתו. גם בעלי החיים הם מאיתו. זה הכוח המיוחד של נוח. אלא להקריב מהם קורבן, מיד ויקח מכל הבהמה התורה. והיה כעת שתול על פגעי מים, ששתלו הקדוש ברוך הוא בתיבה. פה באמת, היה כעת שתול, זה לא רק מצד עצם הפעולה שלו, אלא זה מתחיל מזה שהוא עמל בתורה, ועד הקדוש ברוך הוא שותל אותו, איפה הוא שותל אותו בתיבה. מציל אותו מהמבול. ואמר רב לוי, י"ב חודש הייתה התיבה עומדת במים, כספינה עומדת בים. אשר פריו ייתן בעיתו, כל בני גילו היו מולדים בני 50 או בני 60, והוא בן 500 שנים. נוח ילד בגיל מאוחר. כל בני דורו ילדו בגיל 50-60, והוא בגיל 500. רב חיה בשם רב חמה אמר, קדש הקדוש ברוך הוא מעיינו, שלא יוליד, שלא יהיה לו בן של 100 שנה, שיובד עם דור המבול. זאת אומרת, מה זה השתילה? השתילה הזאת היא לא רק לגביו, שהוא ניצל, שהוא נמצא בטבעה, שהקדוש ברוך הוא שותל אותו בטבעה. אלא למעשה הוא מגן גם על מי? גם על זרו. כי אם היה לו בן, שהיה בן 100, לפי שבית דין של מעלה אין עונשים אלא מ-100 שנה ואילך. כנראה באותה תקופה, שדור המבול, בידין שמר עונש רק לאחר 100 שנה. לכן, כדי שלא יהיה מציאות כזאת, שאילו בנים שיאנשו, לכן הקדוש ברוך הוא חיכה עם זה. דבר אחר, שלא יוליד ירבה זרע, ואם יהיו ראשיים יעבדו בדור המבול, והוא מתעצב בהם. ואם תאמר, שיהיו צדיקים, היה צריך לעשות תיבות הרבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אפילו לא רוצה שיהיה מאמץ יותר מדי לנוח. זה המדרש הזה הוא קצת קשה. מה? בסדר, אני אעשה גם את המדרש. הקדוש ברוך הוא ימצא פתרון אחר. חייבים דווקא תיבה. אלא ככל הנראה יש עניין מיוחד בקביעות של נוח שמתאים דווקא לתיבה. לכן הקדוש ברוך הוא הוביל את הדברים כך, שבעזרת השם יהיו לילדים שמתאימים בדיוק לתיבה, שיהיו קבועים, שחלילה לא יאנשו. זה חלק מאותה נקודה שנוח נמצא נוכח השם, הוא מבין שהכל מאיתו, הוא מבין שגם העניין של התיבה זה קשור לעבודת השם, לעבודת הקורבנות, המשך המין, זה פרשה שלנו ראינו בספר החינוך, שמדבר על שילוח הקן, ששמירת המין זה מצווה, מצוות שילוח הקן בעצם בשורש שלה, היא שמירה שלא יובד מין מהמינים של החיות והעופות. יש ערך, הוא מבין שיש פה איזה הופעה של ריבונו של עולם מיוחדת, שעיקרה באמת הקרבת הקורבנות. ועכשיו הוא ממשיך, אשר פריו ייתן בעיתו זה שם, אמרנו מה זה בעיתו, ועליו לא יבול זה חם, וכל אשר יעשה יצליח זה יפת. וכן הרשעים זה דור הפלגה, על כן מקום רשעים זה דור המבול. כי נתניה דור המבול אין חלק לעולם הבא, כי יודע השם דרך צדיקים, אין לנוח ובניו, דרך שאם תובד זה דור המבול. אבל ראינו כבר את האדם ואת נוח, שעליהם נאמר אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים. על האדם זה נאמר, שהוא מלמד אותנו באמת בשורשו, הוא לא הולך בעצת רשעים. ונוח כפשוטו. עכשיו המדרש ממשיך הלאה לאברהם אבינו. אבל אנחנו לא יכולים עכשיו להמשיך את האברהם, יש פה מדרג במדרש, אחר מכן אברהם. בלי נדר עוד נמשיך קצת פעם הבאה, נתקדם.